היי רן, מה קורה?
היי אורי, מה שלומך? ערב טוב.
ערב טוב, שוב אנחנו בערב.
כן, יש לנו בעיה בדרך כלל בהקלטות ערב, שכנראה שכל עם ישראל חוגג על האינטרנט, וזה הורס לנו את הסקייפ. אז בוא נקווה שלא יהיו ניתוקים הפעם.
ושנתחיל לעשות את הקלטות פנים מול פנים.
פנים אולפנים.
כן. והמיקרופונים שלנו בדרך, מיקרופונים יותר איכותיים בדרך.
מיקרופונים מגניבים של סמסונג שמתחברים ל-USB, שעולים איזה כמה בוקסות, ואנחנו מקווים שאז הם ייתנו לנו איכות הקלטה מדהימה. אז כל המשתמשים, כל המאזינים, אנחנו לא מדברים על משתמשים, נכון, אנחנו מדברים על מאזינים, שמתלוננים על הווליום הנמוך, אז אנחנו מודעים לזה, אנחנו מנסים לשפר את זה, אנחנו מקווים שכבר בהקלטה הזאת זה משתפר, ו-anyway, המיקרופונים בדרך ארצה, אנחנו מקווים שברגע שהם יגיעו, ההקלטה, האיכות תהיה משהו בן זונה.
כן, אפשר להגיד הכל. אם יש ירידה באיכות הקול של רן, זה מכוון, זה פשוט יוצא קצת לא פייר איכות הקול שלך. זהו, רצינו בהתחלה להזכיר קצת לאנשים שמצטרפים אלינו, שהצטרפו זה עתה, מה אנחנו עושים פה ולמה אנחנו עושים את הפודקאסט הזה. אז בגדול, למי שלא מכיר אותנו, אז רן הוא מפתח בגוגל, בלוגר שכדאי מאוד לעקוב אחרי הבלוג שלו. ואני יזם ו-CTO של חברה שנקראת Outbrain, ואנחנו עושים את הפודקאסט הזה, כי רן חשב שכדאי שיהיה פודקאסט עברי ראשון טכנולוגי, וכתב על זה בבלוג שלו, ואני ראיתי את זה והחלטתי שכדאי שנרים את הכפפה ביחד. ומה זה אנחנו מקליטים?
אז אולי גם כדאי לספר מה השראה שלנו. אז שנינו, אני חושב באופן בלתי תלוי, זאת אומרת שנינו הכרנו אחד את השנייה, אבל באופן בלתי תלוי יצאנו להקשיב לפודקאסט אחר שמדבר על עניינים דובים אבל באנגלית, שנקרא Stack Overflow של ג'ול, מה שמו? ג'ול ספולסקי, ומה שם הבחור השני?
ג'ף פטווד.
ג'ף אטווד, כן. וזה אחלה פודקאסט שגם עליו אנחנו ממליצים, שבו הם בדרך כלל מדברים על שני דברים. אחד זה לענייני פיתוח תוכנה כלליים, ושתיים זה על קורות הפיתוח של האתר שנקרא Stack Overflow, שזה אתר של Q&A לאנשי תוכנה.
מומלץ.
מומלץ ביותר. הרפיטיישן שלי לא מספיק גבוה שם, אז אני לא אמליץ עליו, אבל יש לאחרים יש לאחרים רפיטיישן לא רע שם. אז זהו, אז ההשראה לזה באמת הייתה מהפודקאסט הזה שהוא משודר באנגלית, ובאמת אני חיפשתי משהו שיותר מתאים לאווירה הישראלית, לא רק שהוא יהיה בעברית, אלא שגם יותר ידבר על חברות ישראל או טכנולוגיות שרלוונטיות יותר לישראל, לראיין אנשי מקצוע ישראלים. ופעם שעברה באמת בפודקאסט הקודם ראיינו את יוסי גיל שעכשיו עובד בגוגל, בפודקאסט קודם לפני זה ראיינו את פרנק סמאג'ה שעבד איתי פעם וגם מכיר את אורי. אז זהו, אז אנשים משוק התוכנה המקומי. המומחיות שלי ושל אורי בעיקר זה מערכות תוכנה שקשורות באינטרנט. כן, אני חושב שלפחות אני לא מומחה במערכות אמבדד. אז אנחנו בעיקר נדבר על דברים כאלה, אבל אנחנו נשמח גם לשמוע דברים מגוונים יותר.
יש לנו עוד מומחיות, רן.
כן.
רוורסים עם פלטפורמה.
reversim.com.
כן. וזהו, וסיפרנו בעבר שגם שנינו קיבוצניקים שגדלנו על טרקטורים ועל לעשות רוורסים. אז מפה בא השם.
אז שום כך השם. אז כן, אז הדומיין זה reversim.com, כמו ששומעים את זה בעברית, reversim.com. השם הוא reversim פלטפורמה, אם מחפשים את זה באחד ממנוע החיפוש. וזהו, אנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע פידבק. אנחנו רוצים לשמוע שאלות של המאזינים, אפשר לשלוח קובץ MP3, אפשר להשאיר הערות בכתב. ואנחנו נשמח גם לענות עליהם בשידור, ואולי זאת הזדמנות להתחיל עם, עם אחת ההערות שנשלחה לפרק שעבר. אז בואו נפתח רק רגע. אז אנחנו מדברים על פודקאסט מספר 6, שבו דיברנו על עקרונות פיתוח התוכנה.
כן, דיברנו עם יוסי על שני עקרונות עיקריים. אחד זה עיקרון היצירתיות, והשני הוא עיקרון שיוסי קרא לו עיקרון השטויות. אבל בגדול, בעיקרון היצירתיות, דיברנו על מפתחים שמן הסתם הם טיפוסים מאוד יצירתיים, ומנסים להמציא את הגלגל או לכתוב את הדברים, אפילו הדברים הפשוטים ביותר, בצורה יצירתית. ויש עם זה בעיות. ויוסי, לא נחזור על כל מה שנאמר שם, פשוט תלכו ותשמעו, אבל אני חייב להגיד שיוסי היה מאוד מחרץ.
כן. ויוסי, למי שלא יצא לו להכיר, הוא איש תוכנה ותיק מאוד. הוא התמחה, הוא פרופסור בטכניון, והוא התמחה בתחום התוכנה. הוא עושה את המחקר שלו, הספרות תכנות, והוא מאוד אוהב את התחום הזה. יש לו הרבה ניסיון גם בתעשייה וגם באקדמיה, הוא עבד בשני המקומות, ובחלט אני חושב שזה איש עם ניסיון ששווה להקשיב לו בנושאים האלה. אז אולי נתחיל עם ההערה, ששאלה היה, כן. אנחנו רוצים להתייחס, אז בהערה לפודקאסט האחרון, אמר דוד, שאין לי את שם משפחתו, אז דוד התייחס למאמר של ג'ורג' ספולסקי, אחד מהחבר'ה של סטאק אוברפלו, אשר פורסם למעשה תורגם לעברית עוד בשנת 2000, זה משהו עתיק, ושם המאמר הוא דברים שאסור לעשות חלק א', ואנחנו נקשר אליו בבלוג נוטס. אז תכף נקריא קצת מהמאמר ונדבר אליו, אבל מה שדוד שואל, שאלה לגבי הציטוט של יואל, זה תוכניתן שחושב שצריך לתכנת את הכל מחדש. ממש אהבתי את דברים שאסור לעשות חלק א', אבל יכול להיות שמה שכתוב שם לא נכון, ותכף נקריא מה כתוב. מה יואל או אתם תגידו, שואל דוד, אם התוכנה שכתבנו במשך שנים ומותקנת אצל מאות משתמשים כתובה בעד ה-82, אולי הגיע הזמן, למרות היצירתיות התמונה בכך, לכתוב אותה מחדש. אשמח לקרוא את דעתכם. אז לפני שאני אראה השאלה, אולי קצת נגיד מה יואל כתב באותו מאמר, לא נקריא את כולו, אבל הוא כתוב מאוד יפה, מומלץ לקריאה. אז הכותרת, כמו שאמרנו, היא דברים שאסור לעשות חלק א', תרגום של חן שפירה משישי לאפריל 2000. אז יואל כותב, נטסקייפ 6 יוצא סוף סוף אל גרסת הבטא הציבורית הראשונה שלו. צריך לזכור שזה היה די מזמן. לא הייתה גרסה 5. הגרסה העיקרית האחרונה הייתה גרסה 4, שוחררה לפני כמעט 3 שנים. 3 שנים, זמן מאוד ארוך בעולם האינטרנט. כל הזמן הזה, נטסקייפ ישבה בצד, חסרת ישע, כשנתח השוק שלה צנח. צריך להזכיר ששנת 2000, למי שלא זוכר, זאת הייתה השנה של מלחמת הדפדפנים. היה את נטסקייפ שהיה לה נתח שוק אדיר, והיה את אינטרנט אקספלורר שהתחיל ככה לעלות, וזו הייתה התקופה עם כל המשפטים של מייקרוסופט, למה הם שמו את אקספלורר בחלק מערכת הפעלה וכולי, אז ככה זה מבחינה מסחרית, כאילו הדפדפן היה אז בשורה הקדמית של המלחמות. אז בואו נמשיך עם מה שיואל כותב. אז הוא אומר, זה קצת מתחסד מצידי לבקר אותם על כך שחקו כל כך הרבה זמן בין גרסאות. ככלות הכל, הם לא עשו זאת בכוונה, לא? ובכן, כן. הם כן עשו זאת בכוונה. הם עשו זאת בכך שעשו את הטעות האסטרטגית הגדולה ביותר שכל חברת תוכנה יכולה לעשות. הם החליטו לכתוב את הקוד מחדש. אז כאן נעצור עם הציטוטים.
כן.
אז יואל אומר, יואל, נקרא לו בעברית יואל ובאנגלית ג'ואל, אוקיי?
ג'ואל.
שהוא דרך אגב היה בישראל, היה בקיבוץ, עשה צבא, עכשיו הוא גר בניו יורק. הוא היה בנחל.
נחלאוי.
כן. כן, אז יואל אומר שהטעות הגדולה ביותר שיכול איש תוכנה לעשות זה לכתוב את הקוד מחדש, ואז נחזור לשאלה של דוד, הוא שואל, האומנם, האם תמיד זו טעות? כלומר, אם יש לי תוכנה שכתובה בעד ה-82, אולי הגיע הזמן לכתוב אותה מחדש. והוא שואל אותנו, מה דעתנו?
תראה, אני חושב שיש לזה הרבה פעמים כמה סיבות. חלק מזה זה... אני זוכר את זה משופינג, כי בשופינג עברנו כמה רירייטים של דברים, וחלק מזה זה, אתה יודע, כמו, בדיוק כמו שדוד אומר, לפעמים אתה עושה רירייט, כי עד ה-82 כבר אי אפשר לתחזק, כי אין מתכנתים בעד ה-82. וקשה למצוא אנשים שיוכלו, ואתה יודע מה, גם ירצו לתחזק קוד כזה. ולפעמים בגלל זה עושים רירייט שלם של מערכת. אני זוכר שדיל טיים בהתחלה נכתבה תחת איזושהי פלטפורמה שנקראה וינייט.
רגע, אמרת דיל טיים? מה זה דיל טיים?
דיל טיים היא shopping.com בשמה הקודם.
הבנתי, אוקיי.
בהתחלה כתבו שם את האתר מעל פלטפורמה שנקראה וינייט, ואחר כך כתבו את הכל מחדש בפרל, תאמין או לא.
כתבו, אבל מעולם לא קראו.
כן, בשפת ה-Write Only שנקראת פרל, וזה עבד אחלה, דרך אגב.
כן, דרך אגב, יש לי אחלה סיפור על פרל וטוויטר אחר כך.
ובמקום שהחליטו להעביר את הפיתוח לארצות הברית, כנראה שבאזור שם, קליפורניה וכו', היה קצת יותר קשה למצוא מפתחים שימשיכו ויעשו את זה בפרל, והעבירו את הכל לג'אווה.
אז רגע, כשאתה עבדת בשופינג, זה היה בתקופה של הפרל?
זה היה בתקופה כשהפרונטנד היה בארץ, אז היה בפרל. אני דווקא עבדתי שם בכיוון יותר של בקאנד, שאתה יודע מה, גם נכתב מההתחלה בשלב מסוים, וגם סביב המעבר של הטכנולוגיה הזאת מארץ לארצות הברית, אם משהו היה, אם זה היה כתוב ב-C++ מעל Windows, העבירו את זה ל-C++ מעל לינוקס.
ובראייה לאחורה, אתה חושב שזה היה משתלם את המאמץ? זה היה שווה את המאמץ הזה?
בכל אחד מהשלבים האלה, עשו איזשהו שינוי שהוא שינוי ארכיטקטוני יותר. לדוגמה, המנוע החיפוש של שופינג, שהיה כתוב מעל Windows, היו לו מגבלות סקיילינג מסוימות, וכבר מעבר לאופק, אתה יודע, בסקיילינג המשפט הוא כמה רחוק אני רואה את הקיר שאני הולך להתקע בו. אוקיי? זה מאוד חשוב למי ש...
זה אם אתה בוחר להסתכל בכלל.
כן, למי שחי סקיילינג, מאוד חשוב להסתכל קדימה, וזה ברור שיש קירות, ואתה צריך להסתכל קדימה ולראות איפה הקיר הבא שאתה נתקע בו, וכמובן לעקוב אחרי המערכת שלך ולראות, אוקיי, כמה אני מתקרב כבר לקיר הזה, ולהתחיל עוד חודשים לפני, להתכונן עם פתרון ארכיטקטוני לבעיה. ואז בעצם כששופינג העבירה את ה-search engine שלה מ-Windows ללינוקס, היא לא עשתה את הטעות של נטסקייפ בדיוק, אבל היא השקיעה בזה המון המון כסף. זאת אומרת, נטסקייפ יכלה להמשיך ולפתח את גרסה 4, 4 הייתה גרסה האחרונה לפני 6, נכון?
כן, 4.
הייתה יכולה להמשיך ולפתח את גרסה 4, ולהישאר צמודה לשוק, ובמקביל, לצורך העניין, לגייס צוות כפול שיבנה את גרסה 5, את גרסה 6. זה מאוד קשה, זה כן. באמת מאוד קשה, וזה מה שעשינו בעצם בשופינג, נשאר צוות בארץ שהמשיך לפתח את ה-search engine, במשך חצי שנה, כשבסן פרנסיסקו כתבו אותו, עשו לו רירייט, לא רירייט מלא, אבל אוברול די גדול.
אז זה מזכיר לי משהו שיוסי אמר בפעם שעברה, וזה שתוכנה מזדקנת. ולמה הוא מתכוון בזה שתוכנה מזדקנת? היא לא עשויה מברזל, זה לא מחליד, אבל הסביבה תמיד משתנה. כלומר, המערכת שהיא תמיד משקת, הציפיות של המשתמשים משתנות. אז נכון שאותה תוכנה שרצה בשנת 98 על אותה חומרה כנראה תרוץ בדיוק בשנת 2000, אבל תוכנה של שנת 98 היא עבר רחוק בשביל שנת 2000 וכבר לא רלוונטית. ואותה שפה עדה שנכתבה כנראה מתישהו בשנות ה-80, אולי אפילו לפני זה, כבר לא רלוונטית 20 שנה אחרי זה. אז אולי בתעשיית הרכב, רכב בין 20 שנה זה עדיין נוסע, בתעשיית התוכנה, תוכנה בת 5 שנים כבר לא נוסעת כל כך רחוק, כי הדרישה פשוט גדלת באופן אקספוניציאלי.
כן, אני חושב שתוכנה אם לא תעבוד עליה, אז או שהיא תמות כי, או שהיא תמות כי היא לא טובה, בסדר? ואז אין צורך לעבוד עליה כי אין לה משתמשים, אם היא לא עונה לשוק, ואם היא, אם היא עונה לשוק, אז מהר מאוד תמצא את עצמך נתקל בבעיות של סקיילינג והתפתחות קדימה, במיוחד בעולם האינטרנט זה מאוד חשוב, ואז אתה תגלה שיש לך הרבה משתמשים, אז צריך כל הזמן לעבוד על כל הזמן לעבוד על התינוק.
כן, אבל אני חושב שמה שהייתי רוצה להתמקד בו זה למה בכל אופן זו טעות לכתוב מחדש תוכנה. ואני חושב שהנקודה שג'ול מזכיר זו נקודה מאוד מאוד נכונה, והיא שלדעתי לפחות ככה אני מבין, הרבה מאוד פעמים מפתחים הם עם אצבע קלה מדי על ההדק כשהם מקבלים קוד. הם מקבלים קוד, הם מנסים לקרוא אותו, הם לא מצליחים, והם אומרים, טוב, זה וצריך לכתוב את זה מחדש. נזרוק הכל לכתוב מחדש. למה? כי הם יצירתיים מדי, וזה משהו שקצת דיברנו בפעם שעברה, כי הקוד שכתוב, הוא לא כתוב בצורה ברורה מדי, וזה קצת מזכיר את העניין של קריאות וכו'. כי יותר כיף לכתוב משהו חדש מאשר להיכנס למשהו ישן,
לפעמים זה אולי גם, לפעמים זה גם קצת עצלנות.
כן, וזה הרבה יותר קל. כלומר, מה זה יותר קל? בראייה לאחור, אני חושב, כאילו בדיעבד, ברוב המקרים זה לא היה יותר קל, אבל זה נראה שזה הולך להיות יותר קל. לפני שעושים את זה. ובדרך כלל מתבדים, למה? כי בקוד הכתוב, עם זה ש, עם כל זה שלפעמים, באמת, הדיזיין שלו הוא לא אידיאלי, זה יכול להיות, יכול להיות שהוא תוכנן למערכת שונה קצת, ועכשיו הוא עובד עם מערכת אחרת וכו'. אבל בכל מקרה צריך לזכור שברוב המקרים השקעו בחודשים או שנים, ולא מעט אנשים עבדו על זה, ולזרוק את הקוד בפח, זה לזרוק את כל החוכמה שהוא השקיע בו, ולהתחיל לכתוב אותה מחדש.
אתה יודע, חוכמת חיים זה דבר נצבר, זה לא משהו שאתה בהכרח משקיע בו. ויש חוכמת חיים בקוד, רק בגלל הקילומטראז' שהוא עבר.
כן, הרבה פעמים איזשהו שתי אותיות או נקודה פסיק, במקום הנכון, יכולים לסמל ימים, אולי שבועות או חודשים של עבודה. אם זה איזושהי שאילתת SQL או סתם ככה איזשהו קוד קצת יותר גנרי, ששני תווים בו יכולים לשנות את הכל.
תודה. אחד המפתחים שאני הכי מעריך, תמיד הייתה לי את ההרגשה שהוא ממש ממש נהנה מלהיכנס ולתקן קוד של אחרים. לא לכתוב מחדש, להיכנס, להבין את הקוד, לדבג אותו עד אפר מה שנקרא, ולמצוא את המקום שבו יכול רק לתקן, תיקון קטן, לא כתיבה מחדש, ומאוד נהניתי לראות את זה אצלו.
כן, אז אני חושב שזה נכון שהרבה פעמים יותר קל, ויותר כיף, זאת אומרת, הרבה אנשים לכתוב את הכל מחדש, אבל צריך להבין, ואני חושב שזה משהו שכאילו, אתה יודע, אני לומד עם הזמן, עם הניסיון, כאילו, הרבה פעמים אני מסתכל על מה שאני אומר, טוב, אי אפשר ככה, צריך לזרוק את זה, לכתוב מחדש, וצריך הרבה משמעת כדי לעשות את זה.
צריך לעשות רגע, את רגע, לקחת אוויר, כן. לשתות כוס מים,
אבל יש מקרים, ויש מקרים כאלה, אחרי שאתה מבין את תחומת המצב, כן? יש מקרים שבהם כן, צריך לכתוב מחדש, כן? אני לא חושב שמה שג'ואל אומר זה שבחיים לא. ואחד המקרים האלה אולי זה שזה כתוב בעדה, ואין מתכנת בעולם שיהיה מוכן לעבוד בזה, או שלא מוצאים אותו באזור, או שאולי זה צריך עכשיו להתממשק למערכת אחרת, שזה פשוט לא יעבוד איתה. אז אני יודע למשל שחברות הביטוח עדיין רוב התוכנות שלהם, תוכנות שנכתבו לפני כמה עשרות שנים, כתובות בקובול, והם השקיעו מאות מיליוני דולרים בכתיבה מחדש, ובינתיים לא יצא מזה כלום. נכון להיום, כן? יצא לי לא מזמן לדבר עם איש ביטוח, הוא אומר לי, חברות הביטוח בעולם השקיעו מאות מיליוני דולר בכתיבה מחדש, של חלקים, של מסדי נתונים שלהם, והלוגיקה וכו', ונכון להיום, עדיין הכל רץ בקובול. שום דבר עוד לא יצא מזה. וכנראה שיקח גם עוד הרבה מאוד שנים עד שזה יצא.
זאת שאלה מאוד... האם ככל שתוכנה מזדקנת יותר, ככה יותר קשה לעשות לרירייט?
אני מעריך שכן. אני חושב שכן.
שאלה מעניינת. לא יודע, אין לי תשובה.
כן. אבל זהו, אז היה לי קוריוז מקודם על טוויטר ופרל. אז טוויטר זה איזה שירות שנותן לכתוב 140 אותיות, נכון? ופרל זו שפה שיש בה גם צדדים חיוביים.
להבדיל מפרל, טוויטר נותן גם לקרוא את זה.
כן, למרות ש, לא יודע, לפעמים אני רואה הערות שאני חושב כזה, מה לעזאזל הם חשבו, לא יכלו להשקיע קצת יותר? מה זה הם חשבו כשהם כתבו את זה? אבל פעם...
משהו כמו I highly recommend.
חס ושלום. אז כן, אז פעם בפרל הייתה תחרות כזו של one-liners. כלומר, לכתוב תוכנה בפרל, בשורה אחת, שורה אחת, בלי אנטרים, שעושה איזושהי משימה, לא יודע, מיון מערך, או בניית, מציאת המחרוז, את ה... whatever, כן, היו כזה, היה כזה מין פורומים שהיו מפרסמים את האתגר, ואז מתכנתי פרל היו עושים פוסט לתשובות שלהם, ומי שהצליח לכתוב את הוואן ליינר הקצר ביותר, כלומר כשסופרים אותיות, כן, אם זה היה שבע אותיות שעושה את המשימה הזאת, אז הוא ניצח. ופרל יש לה הרבה קסמים, יש שם הרבה דברים שהם משתנים שהם אימפליסיט וכל מיני דברים כאלה, שמי שמכיר אותה מיטב יכול לנצל את זה, ומי שלא, לא מבין איך לעזאזל קוראים את זה. אז מה שכן, אז שמעתי על מגמה כזאת בטוויטר, של כתיבת תוכניות בטוויטר. כתיבת תוכניות פרל, כאלה one-liners בטוויטר, כשאתה כאילו מציבים לך אתגר, כן, עוד לא מצאתי את החשבון שעושה את זה, אבל קראתי על זה, מציבים לך אתגר, ואתה כאילו עושה פוסט דרך טוויטר של לתשובות. וכמובן שההגבלה שם היא של 140 אותיות, אבל כאילו הרוב מצליחים בהרבה פחות, והמשימה היא להצליח בכמה שפחות.
כן. יש, אני גם מכיר ומאוד מעריך מישהו שהוא אולי שווה להביא אותו פעם לאיזה פודקאסט, שהוא מהאנשים שגם יודעים לקרוא את זה. הוא פרליסט.
פרלין.
און פרלין, כן.
אז תגיד, אפשר להגיד לאוטברין מזל טוב ומברוק בשידור חי? זה לגיטימי?
כן, זה לגיטימי, אבל בואו נעצור את זה פה. אמרת.
מגניב. טוב, אז...
תודה דרך אגב.
בכיף. אז בואו נראה מה אנחנו רוצים לדבר עוד.
היה פה משהו דווקא איפה שכתב ג'ואל על הקטע של... רוצים לכתוב תמיד מחדש, כי הישן הוא זבל. איך אומר, יש סיבה מוסתרת שמתכנתים תמיד רוצים לזרוק את הקוד ולהתחיל מחדש. הסיבה היא שהם חושבים שהקוד הישן הוא זבל. הנה השקפה מעניינת, הם קרוב לוודאי טועים. הסיבה שחושבים שהקוד הישן הוא בלגן, הוא בגלל חוק יסודי בסיסי של התכנות. קשה יותר לקרוא קוד מאשר לכתוב אותו.
כן. אז אני חושב שיהיה מעניין פעם לדבר על, אני פעם כתבתי על זה גם בבלוג שלי, על מושג של קריאות של קוד, readability, ואיך בכלל, איך מעצבים קוד, ועד כמה משקיעים מאמץ ממש בעיצוב, ממש בעיצוב היפה שלו, לא רק הפונקציונלי. אתה מכיר את הבדיחה על הילד ששואל את אבא שלו, איש התוכנה, תגיד, אבא, למה כל בוקר זורחת השמש?
זה עובד? אל תיגע.
אל תיגע בזה, זה עובד. כן. אז רובנו חולים בזה. גם אני חולה בזה וכולם חולים בזה. אבל אנחנו חושבים שאנחנו גם מבינים שבטווח הרחוק זה לא מחזיק מים. וזה לא מספיק זה שזה עובד.
תראה, יש משהו מאוד טוב, אני חושב, בכל הגישה של הטסט דריבן. Test Driven Development, שגם אנחנו נקדיש גם לפודקאסט. אחד הדברים הטובים שם זה שאם אתה בונה ומתחזק יוניט טסטים, אז אתה בביטחון די טוב ודי גדול נכנס ועושה כתיבות מחדש או סידורים מחדש של הקוד, ואתה יודע שכנראה לא כתבת באג או שמרת על הפונקציונליות, כי היוניט טסטים שלך עובדים, ואתה יכול, אתה יודע, היוניט טסטים עוברים, אז סבבה, הכל סבבה. ואני חייב להגיד שבאוטבריין, אפילו שאנחנו יחסית צעירים, בשלב מסוים, כן, רצינו לעשות רירייט של איזשהו מודול, והדבר הראשון שכתבנו זה יוניט טסטים, שמנו את זה על Continuous Integration Server, ו... כשהיו כתובים היוניט טסטים, יכולנו להיכנס שם להיכנס עם D9 ולעשות רירייט.
אז אני חייב להגיד שאני אמביוולנטי לגישה הזאת. מצד אחד, נכון, זה כמה שיש לך יותר יוניט טסט, אתה יותר בטוח בזה שהשינוי שאתה עושה לא הולך לשבור את הכל. מצד שני, אתה פחות מרגיש מחויב לחשוב על השינוי. כי אתה כותב משהו, עבר לך טסט, אתה אומר, וואי, מגניב, אני לא לגמרי סגור מה כתבתי פה, אני לא בטוח שזה יעבוד, אבל אם זה עבר את הטסט, אז כאילו, וואלה, זה עובד, אל תיגע בזה, נכון? מעידך, כשאין לך טסט, אז אתה קורא את הקוד 5 פעמים, אתה מבקש מגיע שותף לך שיקרא את הקוד עוד 5 פעמים, אתה עושה הרבה הרבה מאוד בדיקות לפני שאתה מגיע לביטחון, ובזמן שיש לך יוניט טסט, אז אתה קצת מרגיש פחות מחויב לזה. נכון?
אני חושב לא יודע. אני חושב שאתה קצת טועה, כי בכתיבת היוניט טסט עצמו אתה משקיע את המחשבה.
כן.
של מה אתה עושה. זה במקרה שלנו זה היה קוד בלי יוניט טסטים, שהשקענו את המחשבה בלכתוב לו יוניט טסטים, ואז להיכנס ברב רב בו.
כן, אז כן, אז אני הצגתי גישה קצת קיצונית, זה לא לגמרי הדעה שלי. אבל אני חושב שהאמת, יודע, בכל דבר נמצאת בין שני המתחים האלה של לכתוב בלי לבדוק, או לחלוטין לבדוק ולזרוק קוד ולראות אם הוא עובד. אז האמת נמצאת בין שני הדברים. כאילו, מצד אחד, אתה רוצה שהדברים ייבדקו, ואתה לא רוצה לעשות סאבמיט לקוד לפני שאתה בטוח שהוא לא הולך לשבור לך את הבקאנד ולחרב דאטה של יוזרים וכו'. מצד שני, אתה גם לא רוצה להשקיע שנים של כתיבה של טסטים לפני שאתה בכלל מוציא איזשהו משהו, במיוחד לא בסטארט-אפ, שאתה לפעמים אתה נמדד על הזמן שבו אתה מגיע לשוק, ואתה גם רוצה שהקוד שלך יהיה קרי וברור, ושאנשים יוכלו לשנות אותו. אני חושב, אתה יודע, אמרו לנו בצבא, בטח גם לך, בצבא שלך גם אמרו את זה, שמפקד טוב נמדד בהיעדרו. כלומר, אם אתה מפקד על נגיד מחלקה, ואתה נעדר, נופל, פצוע וכולי, אז אתה מתחיל להימדד. איך הסמה שלך עובד, איך הממקפים שלך עובדים וכולי. אז באמת רואים איזה סוג של עבודה עשית. כל עוד אתה שם, ואתה דואג לזה שהמגיס תסתער מימין, וסליחה, שהמגיס תהיה בחיפוי, ושהוא יסתער משמאל וכולי, אז סבבה, כאילו, אתה יודע, כולם יכולים לעשות את זה. אבל אם באמת חינכת את החיילים שלך, ובחיל הים זה בטח, יש אנלוגיה דומה, אם באמת חינכת את החיילים שלך, לעשות את העבודה כמו שצריך, יראו את זה רק כשאתה לא תהיה שם. לא כשאתה תהיה שם. אז באותו אופן, למה אני מזכיר את זה? כי אנלוגיה לקוד היא שיראו אם הקוד שלך טוב, רק שיבוא עוד בן אדם ויתחיל לעבוד עליו אחריך. רק אז באמת יראו אם הקוד שכתבת קוד טוב. כל אתה כותב את זה לעצמך, וואלה, יכול להיות שעובד, יכול להיות שלא עובד, יכול להיות שהוא קרי, יכול להיות שלא קרי, אף אחד לא יכול להעיד עליו. אבל ברגע שנכנס עוד בן אדם לתמונה, אז באמת אפשר אפשר לדעת מה האיכות שלו.
כן. כן, זה... זה מאוד, אני חושב שאתה צודק, זה מאוד נכון.
ובכן.
ובכן.
אז אנחנו שוב מדברים חצי שעה בלי להרגיש. וואלה. אז הגענו לקראת הסוף. ואנחנו רוצים להזכיר שבעתיד אנחנו רוצים לעשות פודקאסט שמתרכז, אולי אפילו סדרה, נראה כמה חומר יהיה לנו, שמתרכז ב-Web Framework, זאת אומרת, מערכות שקשורות בווב בסגנון סטראץ ו-ASP וכו'. ואנחנו רוצים לעשות את זה בצורה של פאנל, להזמין מומחים, שכל אחד ידבר לטובת המערכת שאותה הוא מכיר, שיסביר איך היא עובדת, מה היתרונות שלה, מה החסרונות שלה, מתי כדאי להשתמש בה, מתי לא כדאי להשתמש בה. אנחנו, זאת אומרת, אני מכיר כמה מערכות האלה, אני יכול לדבר על חלק על אלה שאני מכיר, אני בוודאי לא מכיר את כולם. אז אנחנו נשמח מאוד אם אנשים יצטרפו לנו לשידור, אנחנו עושים את זה בשיחת ועידה של סקייפ, אנחנו גם נשמח להתפגש על כוס בירה, אם זה מתאים, אז ככה, איך שמתאים. אז מי שבא לו שישיר, או שישלח אלינו אימייל, run@reversing.com ו-ori@reversing.com, או שישאיר איזשהו הערה בבלוג, ואנחנו נחזור אליו. המועד עדיין לא נקבע, אבל משהו במהלך השבועות הקרובים.
בהחלט. עוד דבר שאני חושב שאנחנו נתחיל לעשות, זה לשמוע קצת סיפורי מלחמה של סטארט-אפים או חברות, שגדלו מלהיות חברה קטנה עם רעיון מעניין, ואיך הם גדלו ונהיו אימפריה, ומה עבר, מה הקשיים הטכנולוגיים שהם עברו בדרך, ואיך הם פתרו אותם. ונשמח עם CTO'ים או מנהלי פיתוח או מפתחים מרכזיים בחברות כאלה, יבואו לחלוק איתנו את הסיפורים שלהם.
כן, וכמו שאורי הזכיר בתחילת הפודקאסט, פודקאסט זה עבודה קהילתית. אנחנו עושים את זה בשביל הקהילה, ואנחנו נשמח לקבל אינפוט מהקהילה. אנחנו חושבים שזה הרבה יותר מעניין ככה. סך הכל אנחנו מערכים בתוכנית, אנחנו לא מומחים לכל התחומים, אז אנחנו נשמח מאוד להריח כאלה שהם מומחים בתחום הרלוונטי. ואם יש דרך אגב נושא שמעניין, שאנחנו לא חשבנו עליו, אז אתם מוזמנים להציע. אנחנו נשמח להוסיף נושאים חדשים.
תודה רבה.
תודה רבה. ונתראה בשבוע הבא. תודה.
ביי.